אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
ראשית אני רוצה להתייחס למעצרם של הזוג אוקנין בטורקיה. מדובר בשני אזרחים תמימים שנקלעו בטעות לסיטואציה מורכבת. שוחחתי אתמול עם המשפחה.
תמונה אחת יותר מדי, או בסך הכל הזדמנות לייצר עוד משבר מדיני. מעצרם של זוג הישראלים שצילמו את ארמונו של רג'יפ טיפ ארדואן במהלך טיול בטורקיה, היא רק החוליה האחרונה בשרשרת ארוכה של יחסים סוערים בין המדינות שידעו עליות ומורדות. המדינה שכמעט כל ישראלי בילה בה את חופשת הקיץ שלו, שהציעה את הנופש המושלם, מלונות פאר במחירים נוחים, אוכל שלא נגמר, קניות וקבלת פנים חמה, הפכה להיות תוך שני עשורים לחזו שישראלים טסים אליה לטיפולים קוסמטיים או לחופשה משתלמת בפרופיל נמוך. שליחנו בטורקיה יואב זייטון ודוקטור חי איתן כהן ינרוז'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, יפליגו איתנו אחורה בזמן כדי להיזכר איפה הכל השתבש ביחסים של ישראל וטורקיה ומה מסמל מבחן בני ערובה הנוכחי.
כותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם סיוון חילאי.
יואב, נתחיל איתך, אישר מאיסטנבול. מאז המקרה אתה מתרשם שישראלים חוששים להגיע או להסתובב בטורקיה?
תראי, אני מסתובב פה בימים האחרונים ואני לא רואה חשש כזה של ישראלים, גם בודדים, גם קבוצות, ללא הדרכה, עם הדרכה, שמסתובבים פה, שומעים הרבה עברית במרכז איסטנבול. ממה שאני רואה, לפחות באתרי התיירות המרכזיים, ישראלים גם תיירים אחרים, אפילו במסעדה הזו, במגדל שבו קרה האירוע, מה שנקרא במרכאות זירת הפשע, הם ממשיכים לצלם חופשי, לעשות סלפי. צריך לזכור, הפרשה הזו עדיין לא הגיעה לכותרות, עדיין לא פורסמה פה בטורקיה, זה משהו שיכול להיות יתרון לטובת הסיכויים של אותם בני הזוג להשתחרר בקרוב ולסיים את הסאגה הזו.
היית בזירת הפשע, בבני הזוג צילמו את התמונות, מה ראית שם? יש הוראה ברורה, לא לצלם, איך נראית ההבטחה במקום?
אז אני ביום הראשון ישירות הגעתי לאותו מגדל קצ'ימילגה, שזה מונומנט אתר מגדל עצום ממדים, גובה של 320 מטרים, בנוסף לגבעה שהוא נמצא עליו, עוד איזה 100 מטרים שבאמת ניתן לראות אותו מכל פינה באיסטנבול. זה מגדל יחסית חדש שהטורקים בנו ממש בשנה האחרונה, מפואר מאוד, אתר תיירותי מרשים מאוד, מעין אתר מגדל כמו שאנחנו מכירים מהרי בירה, מגדל רדיו וטלוויזיה, אבל הוא חדש ומפואר עם עיצוב מאוד מיוחד, מתנשא לגובה של 43 קומות, ובקומה 40 ו-41 מסעדה דו מפלסית דו קומתית, אתר תיירותי עם נוף פנורמי לכל הכיוונים, מרשים, מדהים ביותר, באמת מקום עוצר נשימה, ולא פלא ששני התיירים הישראלים גם הם התלהבו ממנו כל כך שהם אולי גם צילמו, דיברו, התלהבו בכל רע, מה שעורר את החשד של אותו מלצר, ובאותה נשימה אין שם שום מעזרה, לא לצלם, מה כן לצלם, מה אסור לצלם, לא בשלט, לא באמירה של המערכים שם, המלצרים, כולל לא את שכונת הווילות שנמצאת ממש באותה גבעה למרגלות המגדל. אחת הווילות שם היא של ארדואן, אחד הבתים שלהם, אבל זה בית כל כך ידוע ומפורסם שמזוהה עם ארדואן, שהוא שייך לו למעשה כבר מהתקופה שהוא היה ראש עיר לפני 15-20 שנה ויותר, כך שהמקומיים בעיקר יודעים שזה בית רגיש, יודעים שזה מקום שבו נמצא הנשיא כבר שנים רבות, וגם מסיבוב סביב הבית עצמו, ההבטחה כמובן גדולה, שריוניות, רכבים צבעים גדולים שמאבטחים את הבית שלו, ועוד מבנה ששייך לקומפלקס המאובטח הזה, אבל המגדל עצמו בסך הכל אין שום מגבלה לפרסם, לצלם את גם את שכונת הווילות של מרגלות המגדל, גם אחרי שהפרשה הזו כבר יצאה או התפוצצה בישראל לפחות, פה כאמור בטורקיה פחות יודעים עליה, שגרה מוחלטת באותה מסעדה, באותו מגדל.
היית אומר שיש פה יד מכוונת, שמישהו החליט בטורקיה לדוג שני ישראלים, כנראה לצרכים מדיניים שלהם, וזרקו עליהם את הרשת?
את יודעת, זה לגיטימי לגמרי, וזה גם שמעתי מאחד המלצרים באותה מסעדה, שאם יש חשד כלשהו, שאפילו אזרח רואה ברחוב אדם מצלם, אדם זר אפילו שהוא תייר, מצלם איזשהו מבנה רגיש, בטח אם זה הבית של הנשיא, שהוא דבר אחד זה למשטרה, אמר לי אחד המלצרים, מה היה קורה אם היית רואה תייר זר, מתחיל לעשות סלפי מאחורי הפנטגון בקריה בתל אביב, מה שנקרא משרד הביטחון שלנו, האם היית מדווח על זה למשטרה המקומית? אז התשובה היא כנראה שכן. אז כאן המלצר הזה עשה יחסית דבר לגיטימי, אם הוא באמת חשד באותם ישראלים, גם בגלל שאולי הם דיברו בכל רם, אמרו את השם ארדואן מספר פעמים, סימנו עם עיגול את הבית שלו בתמונה שהם שלחו בוואטסאפ למשפחה שלהם, אבל אם בחלוף מספר שעות שהם נמצאים בידי המשטרה, סביר שזה זמן מספיק כדי לדעת אם באמת מדובר באזרחים תמימים, תיירים, שבסך הכל התלהבו מאתר שהוא עניין אותם, לבין זה שהם אולי מרגלים, אולי סוכנים כאלה ואחרים, זאת אומרת מספיק שעות לחשוד או לגבש מסקנה ולשחרר אותם או להאריך את מעצרם. פה אנחנו מדברים כבר על כמעט שבוע של מעצר, אבל מצד שלישי צריך להזכיר שמערכת המשפט פה היא מאוד איטית, בתווך היה פה גם סוף שבוע ארוך, בנוסף ממתינים גם כמובן להחלטה מה לעשות איתם, החלטה שכנראה תגיע לנשיא, וגם פה שרשרת או החוליות הרבות בשרשרת רבות, וזה לרעת הישראלים מבחינת לוחות הזמנים, לכן גם עושה הרושם שזה נמרח כבר כמעט שבוע, עד שאותו חוקר שואל את המפקד שלו, וזה שואל את המפקד שלו ואת השופט, והשופט שופט אחר, עד שזה מגיע בסופו של דבר ישירות או לא ישירות למעשה בדרך פטלטלה עד לנשיא להכרעה, לוקח קצת זמן, אבל מבחינת הישראלים זה דבר רע, כי בכל רגע זה יכול להתפוצץ ולהתפרסם, ואז העץ שעליו עלו הטורקים יהיה הרבה יותר גבוה והרבה יותר קשה לרדת ממנו, בטח ללא תמורות מישראל עבור שחרור השניים או הגירוש שלהם לארץ.
ולמרות שזה היה ברור לכולם שלא מדובר בצמת מרגלים, בכל זאת התובע הכללי הטורקי הורה להאריך את המעצר שלהם. דוקטור כהן ינרוז'ק עושה רושם שזו לא תקרית תמימה, אלא משבר מדיני של ממש בין ישראל לטורקיה.
אני מסכים איתך לחלוטין. כשכולנו קיווינו על ההודעה הזאת של השחרור, פתאום גילינו שהם לא משתחררים. מלכתחילה אני מאוד פחדתי שזה מה שיקרה, כי כשאנחנו מסתכלים להיסטוריה המדינית הטורקית ב-2017 וב-2018, אנחנו ראינו תקריות דומות מול גרמניה ומול ארצות הברית, שטורקיה הפכה והשתמשה בתקריות מסוג זה לקלפי מיקוח, אסטרטגיית בני ערובה.
Vielleicht haben wir da in der Vergangenheit auch fehlt. Unabhängiger Journalismus muss existieren können. Journalisten müssen ihre Arbeit machen können.
ב-2017, טורקיה השתמשה בעיתונאי בשם דניז יוג'ל. הוא גם היה גרמני וגם היה טורקי. תפרו נגדו תיק, זרקו אותו לכלא. כדי לשחרר אותו מהכלא, אז גרמניה נאלצה לבטל את הסנקציות הצבאיות שהיא הטילה על טורקיה, ואז טורקיה בסופו של דבר קיבלה משהו מאוד מוחשי מהעסקה הזאת. לעומת זאת, מול ארצות הברית זה לא תפס, הם קלו את הכומר בשם אנדרו ברונסון, ומי שאז ישב בוושינגטון היה בן אדם בשם דונלד טראמפ. טראמפ לא אכל את זה, הוא דווקא במקום לשלם לטורקיה, הוא בחר להעניש את טורקיה, ובאמצעות הציוצים שהוא צייץ בטוויטר, הוא גרם לפיחות של הלירה הטורקית. ואז כתוצאה מכך ארדואן נאלץ להתקפל ולשחרר את הכומר ברונסון. אז יש לנו פה שתי דוגמאות מאוד מוחשיות, שטורקיה מבחינת ההתנהגות, האם היא מסוגלת לעשות דבר כזה? התשובה היא כן.
אז כמה התזמון של המעצר הזה הוא מקרי? הרי רק לפני חודש ישראל וטורקיה נתקלו במשבר אמון נוסף עם סגת סוכני המוסד שנעצרו, ואחרי זה בכלל התברר שהם לא אזרחים ישראלים. אתה חושד שיש פה איזשהו רצון לנקמה מצד הטורקים?
אני לא חושב שזה נקמה, אבל חד משמעית, אני חושב שברגע שהטורקים תפסו את החוליה ההיא, יש סיכוי שהטורקים קיוו להשיג משהו מוחשי ממדינת ישראל. והם דרשו מישראל א' ב' ג', וישראל ככל הנראה התנקרה. ישראל לא סיפקה לטורקיה את מה שהיא ביקשה, ואפילו בגלל העובדה שהם לא היו אזרחי המדינה, אז בכלל התעלמה מהסוגיה. ויש סיכוי עכשיו, כדי להשיג את מה שהם רצו להשיג אז, הטורקים מגיעים למסקנה שהם רוצים להשתמש בסוגיה הנוכחית, כדי להשיג את מה שהם רוצים מהתקרית ההיא.
אפשר להגיד שיש פה דמיון בין האירוע הזה לבין המעצר של נעמה יששכר ברוסיה. יכול להיות שמדובר במדיניות חדשה של משטרים מהסוג הזה של ארדואן ופוטין?
קודם כל, אצל נעמה יששכר, נדמה לי שמצאו אצלה איזשהו שקית של מריחואנה בתיק שלה, זה מה שזכור לי. פה משהו, בוא נגיד, הכי תמים שיש. איפה שבנו את המגדל כדי שאנשים יצלמו תמונות יותר איכותיות, אנשים מצלמים ונעצרים. אז כפי שאת אומרת, יש כאן איזושהי תופעה מאוד מדהיגה שכל מיני ממשלות שונות, קרי רוסיה, טורקיה ומחר מדינה אחרת, עלולה לאמץ את זה כסוג של אסטרטגיית התנהגות כלפי מדינת ישראל על מנת לקבל ולהשיג את מה שהם רוצים מאיתנו. אז זה בעצם עלול ליצור איזשהו תקדים שמדינת ישראל כל פעם תצטרך לתת משהו כדי לשחרר את האזרחים שלה שנכלאו מכל מיני סיבות מצחיקות. אז לכן בעיניי ישראל צריכה לעשות הכל, שקודם כל לפעול במישור הדיפלומטי הנמוך ביותר כפי שאנחנו עושים, אבל אם וכאשר אנחנו לא נראה איזושהי התפתחות לטובה לשחרור של האנשים האלה, שר החוץ יאיר לפיד חייב לחשוב מחוץ לקופסה, והוא יוכל לתקשר ישירות עם עמיתו הטורקי מבלוט צ'אבושולו, וליזום איזושהי פסגה שיכולה להביא לשחרור של השני האנשים האלה, כפי שנתניהו עשה את זה עם פוטין בנוגע לנעמה יששכר.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
דוקטור יאן רוז'ק, בוא נחזור אחורה. איפה מתחילים היחסים של ישראל עם טורקיה? בכל זאת מדינה יהודית ומדינה מוסלמית הופכות להיות ידידות טובות?
קודם כל, בכ"ט בנובמבר, טורקיה הצביעה נגד להקמת המדינה לחלוקת הארץ, אבל לאחר הקמת המדינה ב-48, הם חיכו במשך שנה כדי לראות לאן פניה של המדינה החדשה הזאת, כלומר, האם היא תתקרב לברית המועצות ותהפוך להיות לוויין חדש של המזרח, או היא תהפוך להיות מדינה ידידותית של המערב. אז ברגע שהם הבינו שמדינת ישראל תמקם את עצמה בגוש המערבי, אז טורקיה קיבלה החלטה אסטרטגית ב-1949 והחליטה להכיר במדינת ישראל. הסיבה לכך הייתה לחזק את הקשרים של טורקיה עם ארצות הברית. באותם ימים טורקיה הרגישה מאוד מאוימת על ידי ברית המועצות, והם חשבו איך אנחנו נצטייד במגן אמריקאי. אם ארצות הברית רוצה שנקיים יחסים תקינים עם המדינה הקטנה הזאת במזרח התיכון, ואם היא נתפסת בתור בעלת ברית של ארצות הברית, אז עלינו להוכיח לארצות הברית באש ובמים אנחנו בצידה.
ב-2003 קורה משהו משמעותי שלא רבים ייחסו לו חשיבות בזמן אמת. רג'יפ טיפ ארדואן, האסלאמיסט, עולה לשלטון בטורקיה. הימים הם ימי השיא של האינטיפאדה השנייה, והיחסים בכל זאת נשארו יציבים.
אז בזמן אמת, כשארדואן עלה לשלטון, אנחנו לא ראינו את התוצאות הישירות בזמן אמת, משום שבאותה תקופה, הצבא הטורקי היה הגורם המשמעותי בתהליך קבלת ההחלטות, וארדואן אז לא הצליח להתגבר על המכשול הזה. הוא לא הצליח להדיח אותם. אז עד שהוא עשה כל מיני רפורמות בתוך טורקיה, הוא היה, בוא נגיד, ילד טוב ירושלים של טורקיה, והוא התחיל לשתף פעולה עם אנשי צבא. אז בתקופה הראשונה של ארדואן, את לא יכולה לפענח את הסדר היום האמיתי של ארדואן. הוא הסתיר את זה, והוא תמיד אמר שאתם יודעים מה, אני השתניתי, הוא אמר. זה אומר מרכז ימין, אבל אנחנו בטורקיה, אז אנחנו נותנים דגש לאסלאם, אבל עדיין אנחנו שומרים על חילוניות. משהו כמו, אפשר להגיד אפילו ליכוד כזה. ארדואן לאט לאט פונה לאיחוד האירופי, ומאיחוד האירופי הוא התחיל לקבל כל מיני מטלות כביכול לעשות דמוקרטיזציה בטורקיה. מה זה דמוקרטיזציה? דמוקרטיזציה זה דמיליטריזציה, כאילו להפחית את התפקיד של הצבא הטורקי. וכך הוא החליש את הצבא הטורקי, ובמקום הוא עשה אזרחיזציה של מנגנוני המדינה הטורקית. זה מה זה אומר? מי זה האזרחים? מי זה הממשלה האזרחית? הוא והאיסלאמיסטים שלו.
84 מיליון hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.
איך זה משפיע על היחסים עם ישראל? אז אני יכול לסכם בצורה כזאת. פעם אנשי הצבא הטורקיים רצו לקיים יחסים מאוד אינטימיים עם מדינת ישראל, כי כאשר המערב הטיל סנקציות, מי זה מערב, ארצות הברית ואיחוד האירופי, ישראל לא הטילה נגד טורקיה איזושהי סנקציה צבאית, ואנחנו סיפקנו להם את כל הטכנולוגיה הצבאית שהם דרשו, כדי שיוכלו להשתמש בזה נגד הקורדים. ברגע שאנשי הצבא הטורקים פתאום מצאו את עצמם מודחים, אז כל הבעלי הברית הטבעיים של מדינת ישראל באנקרה מצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח. אוקיי? הם הוחלפו על ידי אנשים אחרים שהיו נאמנים יותר לממשלה האזרחית, קרי לארדואן. אז אנחנו יודעים שארדואן הוא לא חובב ציון.
בזמן מבצע עופרת יצוקה יחסים מתחילים להתערער.
I want to understand why did they fight rockets against us? What for? There was not any siege against Gaza.
I with apologies to Prime Minister Erdogan.
זכור הוויכוח בין שמעון פרס וארדואן על הבמה בוועידה בדבוס. פרס אמר לנשיא טורקיה, ומה אתה היית עושה אם היו יורים על איסטנבול?
והוא, בתשובה הוא אומר, אתם יודעים כיצד להרוג ילדים. באותו היום הוא הפך להיות גיבור לאומי בטורקיה, באותו היום הוא אז הפנים והפך להיות מודע לחשיבות להתנגח בישראל, וכיצד זה בסופו של דבר משתקף בכל מיני סקרים של דעת הקהל, ומהרגע ההוא אפשר להגיד שהוא התחיל להשתמש בחיכוכים במדיניות החוץ הטורקית לצורכי פוליטיקה פנימית, כדי לקבל אהדה מהציבור הבוחרים שלו.
Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur.
ארדואן רואה את עצמו כצאצאים של האימפריה העות'מאנית. כלומר, הסולטן העות'מאני היה החליף, המנהיג של כל העולם המוסלמי הסוני. אז לכן, ברגע שיש לנו פה איזשהו ישות שאינה מוסלמית, קרי מדינת ישראל, מפציצה את הסונים במרכאות מזווית הראייה הארדואנית, עשוקים מוסלמים, אז הוא מרגיש שהוא חייב להתערב, והוא רוצה לנצל את היחסים הבילטריאליים עם מדינת ישראל, שאולי הוא רואה בזה כסוג של נטל, אבל הוא אומר, אם טורקיה כבר הכירה במדינת ישראל, אז לפחות שההיכרות הזאת תשרת את אינטרסים של טורקיה, ואז לכן הוא רואה בעצמו כסוג של מתווך טבעי בין ישראל לבין חמאס. הוא כאיש אחים המוסלמים מבחינה אידיאולוגית נותן חסות לחמאס, ולכן הוא רוצה לתת את הפטרונאז' שלו על רצועת עזה, ורוצה גם ככה לגנוב את התפקיד של מצרים כמנהיגה של העולם הערבי, אלא הוא רוצה להראות לכולם שטורקיה חזרה למזרח התיכון ובגדול תחת כהונתו.
טוב מאוד, טוב מאוד.
שנה עוברת והשפל ביחסים עולה מדרגה. במאי 2010 חיילי צהל השתלטו בכוח על אוניית המרמרה שהפליגה לעזה מהנטליה בניסיון לשבור את המצור הימי של ישראל על עזה. הפשיטה הסתבכה ותשעה אזרחים טורקים נהרגו. מאז ישראל בעיקר מתנצלת וטורקיה בעיקר רוטנת. הישראלים מגיעים פחות, אבל עדיין יש את אלה שלא מצליחים להתאפק ונוסעים לחופשה מפנקת במחיר זול.
לישראלים אין זיכרון לטווח הארוך. הם מעדיפים לשכוח, זה הרבה יותר קל לשכוח ולהתרכז ביום, להתרכז במצב של הארנק. יש שם שירות, יש שם כבוד, המחירים הרבה יותר זולים. עם פחות כסף אפשר להשיג מעל ומעבר, וזה מאוד קרוב.
I want to clear something up, just so you know, any drama between me and my friend Bibi over the years was just a plot to create material for Eretz Nehederet. That's the only thing that was going on.
ב-2013 נשיא ארצות הברית דאז אובמה מבקר בישראל. במהלך סיור עם נתניהו הוא מתקשר לארדואן, השניים משוחחים, עושים סולחה, אבל היחסים חזרו לקדמותם?
לא, כי מלכתחילה ארדואן תמיד דרש שלושה דברים. הסרת המצור מעל רצועת עזה, פיצויים עבור המשפחות של ההרוגים והתנצלות ישראלית. אז ישראל רק התנצלה, אבל אז לא סיפקה ב-2013 את התשלומים, את הפיצויים, וכמובן לא הסירה את המצור מעל רצועת עזה. לגבי המצור, טורקיה וישראל הלכו ביחד לאום. כולנו מכירים את דוח פלמר. לפי הדוח פלמר, אומות מיוחדות קבע שהמצור הישראלי מעל רצועת עזה חוקי לחלוטין. אז הטורקים נאלצו לרדת מהעץ הגבוה שהם טיפסו בנוגע למצור מעל רצועת עזה. בנוגע לפיצויים, ישראל וטורקיה הגיעו להבנות ב-2016 שהם ינרמלו את היחסים בתנאי שטורקיה לא תגיש אף תלונה נגד אף גורם צבאי ישראלי שהשתתף או לקח חלק או היה מעורב בעניין של המשט, וכך ישראל שילמה את הפיצויים למשפחות של ה... תשעה האקטיביסטים שהשתמשו באלימות נגד חיילי צה"ל.
סן ישראל דקי יהודי דיסן. זירה אונלר ירה דביר דיקטרי ברק ארקי.
אז מה המטרה של ארדואן במבחן בני הערובה הזה?
לפני כחודשיים בערך ראינו שארדואן התקשר ל... נשיא הרצוג ופשוט ניסה ליזום איזשהו חלון חדש כדי לשקם את היחסים. כולנו חשבנו שפנינו לאיזשהו רגיעה, לאיזשהו נרמול, אבל לאחר מכן ראינו את פרשת המוסד, ואני חושב שמעבר לפן המדיני יש לנו פה חיכוך בפן המודיעיני שאנחנו לא נחשפנו. אני חושב שזה יותר קשור לפעילויות של חמאס בתוך טורקיה, שמדינת ישראל כבר לא רוצה לסבול את זה. מדינת ישראל חשפה שטורקיה העניקה אזרחות לפעילי חמאס בטורקיה, וזה הפך להיות בעצם גלוי לעין. כתוצאה מכך אפשר לסכם שאני לא חושב שזה דבר מדיני גלוי, חשוף בעינינו. אני חושב שזה משהו הרבה יותר סודי שידוע בקרב הקהילות המודיעיניות בין שתי המדינות, אבל אנחנו לא נחשפנו. לכן עבורנו זה יותר מאורפל, אנחנו מנסים לפענח, לא כל כך מפנימים, לא כל כך מבינים, אבל בטח בחדרי חדרים אלה שיושבים הם מחייכים ומבינים הכל. המשברים מן העבר מלמדים שככל הנראה גם נעבור את המשבר הנוכחי. ולמרות כל הזיכרונות השליליות שחווינו, שידענו כיצד להמשיך, אני גם חושב שגם מהנקודה הזאת הבא יש מקום לאופטימיות. חייבים לפעול בפן האזרחי כדי לשפר את היחסים בין שתי המדינות. שוב, חייבים להפריד בין הממשלה הנוכחית בטורקיה מהמדינה הטורקית ומהעם הטורקי.
נקווה כמובן שיגיעו לאיזושהי פשרה גם עבור הזוג המדובר וגם בכלל היחסים בין ישראל לטורקיה שיחזרו לשגרה. תודה רבה לך דוקטור קוניאן רוז'אק.
תודה לכם.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. תשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, מחר עטילה שומפלבי יהיה כאן עם פרק נוסף.